אנחנו בשיעור הקנ"ו בספר המצוות לרמב״ם. אומר הרמב״ם, המצווה ע"ד, מצוות לא תעשה, בהמשך למה שלמדנו בשיעור הקודם לגבי כהן שיש לו מום אסור לו לעבוד, אז יש על דרך זה ובאותו נושא גם כן עוד מי שאסור לו לעשות עבודה במקדש. אז הרש הוא זר, עזר מלעבוד. אדם שהוא זר, מי זה זר? כפי שהרמב״ם יגיד מיד, שהוא בכלל לא כהן, אסור לו לעשות עבודה במקדש. כוונתי באומרי זר, אומר הרמב״ם, כשאני אומר זר, למה אני מתכוון? לכל מי שאינו מזר אהרון. כל אחד שהוא לא מזר אהרון, הוא לא כהן, אסור לו לעשות עבודה בבית המקדש. והוא אמר, רואית על איזה מה שנאמר בפסוק, וזר לא יקרב עליכם. כתוב בפסוק שזר לא יכול להתקרב. מה פירוש זר לא יקרב? הוא פירש הכתוב שהעובר עליו זה... והזר הכוונה, כמו שאמרנו קודם, שהוא לא כהן. ומי שהיה במצב שהוא כן נכנס, הוא לא כהן, הוא נכנס לעשות עבודה במקדש, חייב מיטה בידי שמיים. איפה כתוב את העונש הזה? והוא אמרו, זה מה שנאמר בפסוק, והזר הקרב יומת. ולשון ספרי, הספרי מסביר ככה, והזר הקרב יומת, שכתוב בפסוק והזר הקרב יומת, הכוונה היא קרב למעלה לעבודה. שאדם שהוא לא כהן, שהוא זר, שהוא עושה עבודה, אז עונשו מיטה. אומר על זה הספרי. עונש שמענו. אם הוא נכנס ועשה עבודה או חייב מיטה, כתוב, עזרה לא שמענו. מה, איפה התורה לא הזירה? הרי התורה לא כותבת רק עונש, היא כותבת גם את העזרה. איפה כתוב את העזרה? תלמוד לומר, וזר לא יקרב עליכם. זה מה שהרמב"ם מביא בתחילת דבריו, שמה עזרה, איפה התורה אומרת שזר לא יכול לעבוד, זה מהפסוק הזה, וזר לא יקרב עליכם. וכבר נכפלה העזרה והעונש בעניין זה. התורה לא הסתפקה בכך שהיא אמרה רק פעם אחת את העזרה ואת העונש על זר, אלא היא כפלה את זה פעם נוספת, והוא אמרו, זה מה שנאמר פעם נוספת, ולא יקרבו עוד בני ישראל אלו אל מועד, לשאת חטא למות. עכשיו, על איזה עבודה בדיוק, אם זר יעשה אותה, הוא יהיה חייב, שהוא עבר על האיסור, חייב מיטה. כל עבודה, או שיש עבודות מסוימות, אומר הרמב״ם, וכבר נתבהר בגמרא איומה, אילו עבודות חייב הזר מיטה עליהן. על איזה עבודות מדובר? ואמרו, אומרת הגמרא ככה, ארבע עבודות זר חייב עליהן מיטה. יש ארבע סוגי עבודות שאם הזר, דהיינו שהוא לא כהן שיעשה את זה, חייב מיטה. על עבודות אחרות הוא לא יהיה חייב מיטה. ואילו אין, הגמרא מפרטת שם במסכת יומא ואומרת מהם ארבעת העבודות. זריקה, אם הוא זרק את הדם על גבי המזבח, והכתרה, הכתיר את האיברים על המזבח, וניסוך היין וניסוך המים. על כל קורבן הרי מנסחים יין, ובחג הסוכות מנסחים מים, כל ארבעת העבודות הללו, הזר חייב מיטה. ושם, באותו מקום בגמרא, במסכת יומא, בפרק האחרון, במסכת זבחים, התבררו דיני מצווה זו. עכשיו יש לנו את ה... סיום של ההלכות האחרונות לשיעור היומי, זה הכל קשור לאותו נושא שאסור להקריב על המזבח דבר שהוא לא תמים, הוא לא שלם, יש לו מום, יש לו חיסרון, כל מה שקשור לזה. המצווה ס"א, מצוות עשה. הציווי שנצטווינו, שיהיה כל קורבן שנקריב שלם במינו. כל קורבן שאתה מקריב יש מצווה שהוא יהיה שלם. תמים מן המומין שלם, נאמר בכתוב ובמסורת שהם מומים. שלא יהיה לו בכלל את אותו מום שיש במסורת שזה נחשב למום, או שיש בפסוק רשימה מה נחשב למום. והוא אמר, רואית על זה מה שנאמר בפסוק, תמים יהיה לרצון. כדי שהוא יהיה לרצון הוא חייב להיות תמים. לשון ספרה, הספרה אומר במפורש, תמים יהיה לרצון מצוות עשה. שרם מכליל את זה כאחד ממצוות עשה. וכבר הביאו ראייה, שלא רק על בהמות מדובר, אלא כל מה שמביאים במזבח, שיינות הנסחים ושמנם וסולטם, היין, השמן, הסולת, כל מה שקשור לקורבן, יהיו בתכלית הטוב והשלמות מכל קלקול. כל דבר מהם צריך להיות הכי מעולה שיכול להיות. מאיפה לומדים שזה נאמר על הכל? מאמרו יתעלם ממה שנאמר, תמימים יהיו לכם ונזקיהם. אז גם הנסחים צריכים להיות תמימים. וכבר נתבררו דיני מצווה זו בפרק ח' ממנחות. המצווה הצדיק א', זה מצוות לא תעשה. העזרה שעוזרנו מלהקדיש בעלי מומין לגבי מזבח. אדם שיש לו בהמה עם מום, אסור לו אפילו להקדיש אותו למזבח. כאן לא מדובר להקריב, פשוט להקדיש. הוא אומר, הרי זה קדוש, אני רוצה להקדיש את זה לקורבן. אתה יודע שיש לו מום. עצם הדבר שהוא הקדיש את זה, אז הוא כבר עבר על האיסור. והוא אמר, רואית על איזה מה שנאמר בפסוק, כל אשר בו מום לא תקריבו. מה הכוונה לא תקריבו? אומר הרמב"ם, מלשון ספרה, הספרה אומר, כל אשר בו מום לא תקריבו, הכוונה היא משום בל תקדיש. לא רק לא להקריב, אלא אפילו לא להקדיש. המצווה הצדיק ב', כמו שיש איסור מלהקדיש את זה, נוסף איסור, העזרה שעוזרנו מלשחוט בעלי מומים לשם קורבן. אסור לקחת בהמה שהיא מום, הכהן שבא לשחוט ורואה שיש לו מום, אסור לשחוט את זה לשם קורבן. והוא אמרו, יתעלה בבעלי מומים, זה מה שנאמר בתורה לגבי בעל מום, לא תקריבו אלה להשם. גם פה מביא הרמב"ם מה כתוב בספרה, לשון ספרה, הספרה מסביר שכתוב לא תקריבו אלה להשם, משום בל תשחוט. זה התורה באה להזהיר אותנו לא לשחוט בהמה שיש לה מום. מצווה אחרונה לשיעור היומי באותו נושא, המצווה הצדיק גימל, העזרה שעוזרנו מלזרוק דם בעלי מומין על גבי המזבח. בנוסף לאיסור שאסור לשחוט את הבעל מום, אם הוא נשחט, יש איסור נוסף מלזרוק את הדם שלו למזבח. והוא אמר, הוא יתעלה בבעלי מומין גם, זה מה שנאמר, בנוסף על מה שכתוב, שהבאנו קודם, כתוב לא תקריבו אלה להשם, אז כתוב לא תקריבו להשם. מה הכוונה לא תקריבו להשם? הוא בא בקבלה, מקובל מפי משה רבינו, שמה התכוונה התורה כשהיא אמרה לו תקריבו להשם, שלב זה מזהיר על זריקת דם בעלי מומין, שהאיסור הזה מתייחס לזריקת הדם. עכשיו אומר הרמב״ם, אבל יש בעניין הזה מחלוקת בגמרא, וזהו דעת הנקמה וכן הלכה. זה שהפסוק הזה הולך על הזריקה, זה דעתו של התנקמה שם בגמרא, וככה באמת ההלכה. אבל יש מחלוקת בעניין, ורבי יוסי ורבי יהודה אומר, שם בגמרא, אז רבי יוסי ורבי יהודה חולק, ואומר שלב זה אינו מזיר אלא על קבל אדם. הוא אומר שהאיסור כאן בפסוק לא מתייחס על זריקת אדם, אלא מתייחס על קבלת אדם. הרי אחרי השחיטה היה שתי פעולות. היה פעולה שהיה כלי שקראו לו מזרק, שהאדם של הבהמה נכנס למזרק, זה נקרא קבלת אדם. אחר כך היה פעולה נוספת של זריקת אדם. יש מחלוקת בין תנאים, כן, יש מחלוקת בין תנאים, כשכתוב בפסוק לא תקריבו אלה להשם, בנוסף על השחיטה, מה הכוונה? האם זה בא לאסור את הקבלה או בא לאסור את הזריקה? אז תנא קמא אומר שזה הולך על הזריקה. רבי יוסי בר יהודה אומר שזה הולך על קבלת אדם. והוא אמרם בספרה, זה מה שכתוב בספרה, בספרה כתוב בדעת רבי יוסי ברבי יהודה, שכתוב לא תקריבו להשם, משום בל תקבל את אדם. עכשיו מביא הרמב״ם בעניין הזה, בגמרא תמורה אמרו, בגמרא במסכת תמורה כתוב ככה, לתנא קמא, לפי התנא קמא, אי לא תקריבו להשם למעלי, מה ילמד תנא קמא מהפסוק לא תקריבו להשם? ואת הגמרא, מי בא אליי? אתה יודע מה תנא קמא ילמד מהביטוי הזה? לזריקת דמים. הוא ילמד את האיסור זריקת דם, כמו שהרמב"ם אמר קודם, שדעת תנא קמא, שהפסוק הזה מתייחס לזריקת הדם. שואלת הגמרא, למה אתה צריך ללמוד את זריקת הדם לפי תנא קמא? מביטוי מיוחד לא תקריבו להשם, והנפקלי, הרי אפשר ללמוד את אותו איסור, על המזבח. אפשר היה ללמוד את זה, כלומר, ממה שאמר עוד, ואישה לא תיתנו מהם על המזבח להשם, שמשמע שכל מה שינתן על גבי המזבח לא יהיה מהם. שואלת הגמרא, למה תנא קמא היה צריך פסוק מיוחד על זריקת הדם? הרי התורה הייתה יכולה להסתפק בפסוק שכתוב ואישה לא תיתנו מהם על המזבח, אז מזה היינו למדים שכל מה שבא על המזבח לא יהיה מבעל מום, והרי גם הדם בא על המזבח, אמנם הוא לא נשרף על המזבח, הוא נזרק על המזבח, אבל הוא גם בא על המזבח, אז למה היית צריך לימוד מיוחד? וישיב עונה תנא קמא שם בגמרא, אי אפשר ללמוד את זה מהמילה על המזבח, למה? אורחי דקרא אחי משתאי. זה שכתוב בפסוק את המילה על המזבח זה רק בגלל שדרכו של פסוק להוסיף את שתי המילים הללו להסביר את עצמו, כלומר שלב זה שהוא ואישה לא תיתנו מהם על המזבח. הפסוק ואישה לא תיתנו מהם על המזבח בפשטות מדבר לא על דם, ואישה מזה מלשון אש. על מה זה הולך? על הבשר. הגמרא שואלת למה לא תחלק את הפסוק לשניים, שתגיד שואישה לא תיתנו מהם לא לשרוף את הבשר של הבלמום. על המזבח תלמד אפילו זריקת דם. אומרת לנו כמה לא יופתע לחלק את הפסוק על שתיים. הפסוק כולו הולך על הבשר. כלומר, שלב זה שהוא ואישה לא תיתנו מהם על המזבח לא בא אלא בקטר איסורים, בקטר אימורים, לא להקטיר את כל החלקים של הבהמה הזו שיש לה מום. ואל תלמד באומרו המזבח. לא תוכל ללמוד מהפסוק הזה גם שיכלול את הנושא של זריקת הדם. למה? לפי שלא יסתדר הלשון אלא בכך. התורה הוסיפה את המילים על המזבח לא בכדי להוסיף איסור נוסף. זה המשך של איסור שמדובר על ההקטרה, על ההקטרה של האיברים. למה? כי איך היה לו לומר? איך רציתי שהתורה תגיד את הפסוק בלי המילה על המזבח? ואישה לא תיתנו בלבד? שהתורה תכתוב ואישה לא תיתנו ולא תכתוב איפה? הרי בזה לא יושלם הדיבור. אם תכתוב ואישה לא תיתנו בלי להוסיף את המילה על המזבח, אז לא השלמת את האיסור. במילא מהמילה על המזבח לא לומדים על זריקה. מאיפה נלמד זריקה? מפסוק נפרד שכתוב לא תקריבו להשם. הנה נתבהר מכל מה שקדם, שאמרו לא תקריבו להשם, על מה התכוונה התורה? עזרה על זריקת הדם.